אל תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. רבנו בחיה עליו השלום כותב שיש שלוש מדרגות בעבודת השם, בא ללמד אותנו הפסוק. מדרגה ראשונה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. צדיק, מה זה צדיק? זה שעושה כל הדברים לפי ההלכה, נוהג לפי הצדק, אין בין אדם לחברו, אין בין אדם למקום, שעושה הכל לפי הצדק, המעשים שלו טובים, זה נקרא איש צדיק. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, תמים. מה זה תמים? צריך שגם בלב יעבוד את השם, ונבאר מה ההבדל ביניהם. צדיק הוא עושה מעשים טובים, אבל זה לא אומר שאין לו יצר רע. מדי פעם יצר רע תוקף אותו, והוא רוצה לעשות עבירות, או לגזול, לגנוב, חס ושלום, לחלל שבת, לנעוף, לעשות עוד מעשים מכוערים, אז אבל הוא מתגבר על יצרו, זה שרב, זה צדיק, אבל הוא לא תמים, כיוון שבלב עדיין יש לו מחשבות אבן. צריך האדם לשאוף כל חייו, לסלק את כל התאוות הרעות והמידות המגונות, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, שהרבה חושבים שממה אני צריך לחזור בתשובה? מגזל, מגניבה, מאכילת איסור, מחילול שבת, אבל מידות אף אחד לא חושב על זה. הוא אומר, ולא יודעים שעיקר התשובה, איך כותב הרמב״ם, עיקר התשובה, שיסיר ממנו את המידות המגונות, כמו כעס, הקפדה, גאווה, רדיפת הממון, זה מידה רעה. אתה אוהב כסף, תגיד מה, זה אסור? הרמב״ן נחמני כתב, זה נקרא נבל ברשות התורה, שהוא כל היום רודף כסף. אתה לא באת לעולם לעשות כסף, באת לעולם לעבוד את השם. אז התירו לך לעבוד עבודה, פרנסה, שיהיה לך כדי סובעך וכדי פרנסתך. וכן אומר הרמב״ם, יש רודף כבוד, מוכן למות בשביל הכבוד, הכל מה לא עושים של הכבוד. מכיר מוישי פה, מוישי? כל פעם מחליף דירה. היה סיפור, תמשיך להיות פה שם, יהיה רצון. היה מעשה שפעם באו למנות רב באיזה עיר, אז ביקשו ממנו מאוד מהרב, התחננו אליו שיבוא, והוא לא היה כל כך, זה רוצה ללמוד מה יושב, התעסק, להיות רב עיר, זה כאב ראש לא קטן, לדאוג לזה ולדאוג לזה, ומינויים כאלה ומינויים כאלה, וכשרויות ונישואים וגירושים וכל מיני עניינים, כל האחריות נופלת עליו. ראינו אצל רבנו הקדוש עליו השלום, רבי יהודה הנשיא, כלומר אולי הרב עיר, נשיא של ישראל, היה צריך למנות רבנים בראשי ישיבות ומורי הוראה בכל הערים והיישובים. תפקיד לא קל. נוסף לזה, אם היה חס ושלום עצירת קשמים או שנות רעה וכדומה, הוא היה מפרנס את הציבור. היו באים אליו ובקש ממנו פרנסה, כמה מעשיות יש בגמרא על זה. בקיצור, החכם הזה אמרו לו, בוא תהיה רב שלנו. אחרי הפצרות מרובות אמר להם, בסדר, אני מוכן, בתנאי אחד יש לי, שתחתימו את כל תושבי היישוב, כל העיר, שלא יישאר אזרח אחד שלא יחתום שהוא מקבל אותי כרב של העיר. אמרו לו, בסדר, זה דבר קטן, מי לא אוהבים אותו, שמו היה מפורסם מקצה העולם עד קצה, וכולם רוצים שהוא יהיה רב שלהם. הלכו, התחילו להחתים, החתימו את כל אנשי השוק, את הגבאים, את המתפללים, את האנשים הפשוטים, כולם מגין 20 ומעלה חתמו, ואחר כך החתימו את הסנדלרים, את הפחים, והיה זה הכל מסודר לפי מקצוע, כדי שיזהו מי עד מי ומה. הגיעו לחלבן של העיר, אומר, לא רוצה לחתום. טוב, הלכו אליו עוד פעם, משלחת שנייה, משלחת שלישית, לא, אומר, אני לא חותם. מה, יש לך משהו נגד הרב? אומר, לא, אני לא רוצה לחתום. אתם רוצים לחתום, לא רוצה. טוב, הלכו, אמרו, לא צריך, אמרו, דארו, אומרים ביידיש. מה, הוא יגיד לנו מה לעשות, הוא יעכב לנו את כל העסק הזה? כולה איש אחד, חלבן גם. מה, שלא יחתום. באו לרב, אמרו לו, הנה, יש לנו פה כמה אלפים של חתימות. הסתכל, הסתכל, יפה. הוא אומר, כולם חתמו? אמרו, כן. אין איזה אדם שסרב? אמרו לו, לא, הכל בסדר. אמר לו, תגידו לי את כל האמת. אמרו לו, כן, יש איזה אחד, אבל מה זה? רק אחד. מי זה? אומר, חלבן. אני לא אהיה רב עיר עד שהחלבן יחתום. אמרו לו, יא מורנו, יא רבנו, יא עטר את ראשנו. מה לך ולחלבן הזה? מה לו ולרב של העיר? מה הוא מבין מי זה רב, מי זה לא רב? תעזוב! אומר, לא, לא יעזור לכם. עד שבוא גם החלבן יחתום, אני בא. סוף דבר, הלכו, באו, הלכו, באו, הלכו את של החלבן, באו משלחת ראשונה, משלחת שנייה, עד שכמעט כל בני העיר באו אליו. אמר להם, עכשיו ידעתם מי אני? עכשיו ראיתם מי אני? עכשיו אני חותם. וחתם. באו לרב, אמרו לו, תגיד לנו, מה פשר? אומר, זהו, רציתי לדעת מי כואב לו עניין של הכבוד, שהוא חסר לו תשומת לב. מי מחפש תשומת לב? רציתי לתת להם, לתת תשומת, כי אני עומד להיות רב של העיר. יבואו אליי אנשים, זה שאלה וזה תשובה. צריך לדעת, לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מי חסר לו איזה תשומת לב? אומר, גם כאן זה על אותו משקל הולך. אדם צריך את המידות שלו להכניע, זה אומר הרמב״ן. זו כל מיני רדיפת כבוד, רדיפת ממון, ותאוות וכו' וכו'. זה יקרה תמים. אחר כך מה יש עוד? אומר רבנו בחי, זה עוד לא נגמר. יש עוד מדרגה. את האלוהים התהלך נוח להיות בייחוד עם השם יתברך. זה דבר מאוד לא קל. שוויתי השם לנגלי תמיד. שבכל פסיעה, בכל צעד, בכל הליכה שהוא הולך, לא ישיח דעתו מהשם יתברך לרגע אחד. הן בתפילה, הן באכילה, הן בשינה, הן בשתייה, כמו שכתב מרן השולחן ערוך בסימן א', כתב אפילו הוא בחדרי חדרים, לא יאמר מי רואני, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז על זה אמר, את האלוהים יתהלך נוח, את מיד איתו ביחד. כלומר, איתו יחד עם השם יתברך. זה אמר, תבים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. עוד אמר, רש"י אמר עליו השלום, למה זה אלו תולדות נוח? אך אמר, וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. זה התולדות, זה מה שבא להגיד? אומר רש"י, כן. מה התולדות של הצדיקים? תולדות של הצדיקים, מעשים טובים. זה עיקר תולדותיהם של הצדיקים. כי אחר כך אמר, וילד נוח. איך אמר? יש פה שני פסוקים, ושניהם נראים שכאילו אין קשר. אלה תולדות נוח, נוח לצדיק תמיד היה בדורותיו את האלוהים את הלך נוח. ואלה נוח שלושה בנים, לא כך, היה צריך לומר הפסוק. אלה תולדות נוח, שם, חם ויפת. כמו שאמר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, נכון? ולמעלה, כל הפרשה, כל סוף הפרשה, מי הוליד את מי ומי נולד, כל מגילת היוחסין, ואחי קנן, אחרי הולידו את מהללאל, אחרי רחם מהללאל, ויולד את ירד. זה התולדות. לא, בא להגיד, זה לא העיקר. עיקר תולדותיהם של צדיקים, תורה, מצוות ומעשים טובים. כשאדם יתהלך בתומו צדיק, ממילא, אז מה עם הבנים? ממילא הבנים רואים את האבא עובד את השם. האבא מברך, האבא מתפלל, האבא לא מבזבז זמן אפילו רגע. השולחן שבת אומר דברי תורה. שולחן שבת משבח צדיקים. משבח תלמידי החכמים, אז הבן נכנסת לו אהבת התורה בליבו. אבל אם הוא מדבר על מכוניות, יצא אופל חדשה, שמעת? 2014, כבר שכחו ממנה. יש מרצדס, יש כזה, והוא מתחיל לדבר, הוא קנה כזה וזה. אז הבן, מה יודע בדגים של שבת ובמרק ובזה שמדברים? מכוניות. ויש זה, דור שלישי וחצי. מסמסים בו, אני יודע מה, כל מיני מכשירים, מכשירים כאלה וכאלה, והוא משבח ומדבר על זה. אז זה הבן לומד, ולומד כך לעשות, זה מרחם. לכן אמר, עיקר תולדותיהם מעשים טובים. כך אמר, אלה דורשים לשבח נוח נוח. כמה פירושים נאמרו על זה. יש, תדעו, למעלה מ-260 מפרשים על התורה. אז 260 פירושים לפחות יש, מה זה נוח, נוח פעמיים. נוח לשמיים, נוח לבריות. הזוהר אמר נוח לאלה, נוח לטאטה, ועוד ועוד ועוד. אחד הביאורים שאמר אלה תולדות נוח, נוח, כי בגמרא אמרו, מסכת עירובין, 3 שנים במחצה היו מחלוקת האם נוח לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. לאחר 3 שנים במחצה נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא, עכשיו שנברא יעסוק בתורה. למה? מה נמנו וגמרו? יש תמיד, כל דבר היום עושים סטטיסטיקה. לא אמרו פעם שהסטטיסטיקן טבע בבריכה שהגובה שלה 2.5 סנטימטר. גם כל דבר עושים סטטיסטיקה. אז באו נמדו וגמרו, מה יותר סיכוי יש לאדם לעשות עבירות או לעשות מצוות? עשו חשבון, נמנו וגמרו, יש תרי"ג מצוות, נכון? אבל מהם יש 395 עבירות, 248 מצוות. מה יש יותר? יש עבירות יותר מאשר מצוות. לכן נוח לו שלא נברא. נמנו, מנו את המספר של המצוות, והרבי נתן אלשיץ מוסיף על זה משהו מדהים. הוא אומר, תראה בתורה, פרשת הזריע, מובא שם שהזכר, מי שיולד את זכר, היום בימינו לא שייך הדינים האלה, אלא מתי שהיא נטהרת אחרי הלידה, הולכת ותובלת. אבל בזמן המקדש, היה 40 יום, זה דם תואר, דם לידה. פסוק אומר אחר כך, ואם נקבה תלד, תמאה שבועיים כנידתה, ו-60 יום וששת ימים תשב עד ימי טהורה. כלומר, לנקבה יש 80 יום, ולזכר יש 40 יום. למה? כבר אומרת שהזכר מתהווה במאה אמו, הגוף, עד שנשלם, לוקח 40 יום. אבל נקבה לוקח יותר זמן, לוקח 80 יום. גם בלידה, ידוע שבלידה של זכר, הלידה יותר מהירה, ויכולה להיות יותר מוקדמת. לידה של נקבה, בדרך כלל, אני לא מדבר על יוצאים מן הכלל, בדרך כלל היא יותר זמן לוקחת, וגם פעמים עוברת התשיעי, וגם הלידה הולכת קצת לאט. אז מה קורה פה? אומר רבותן אבשית, פשוט מאוד. מתי זה הלידה? זה הנשמה שהיא יוצאת. נשמה של זכר, הוא יודע שיש לו רמח מצוות, אז כדאי לו לצאת. אז הוא אומר, בוא נצא, יהיה לנו בר מצווה יום קודם, ואני אזכה לעשות מצוות יותר. אבל הנקבה, שלה איזה 150 מצוות עשה, כולם שהזמן גרמן, היא פתורה. סוכה היא פתורה, לולב היא פתורה, שופר היא פתורה. מצה בליל פסח זה בגלל שהיא הייתה באותו נס של יציאת מצרים. אבל כל המצוות שהזמן גרמן, קריאת שמע, תפילה, תפילין, ציצית, הכל היא פתורה. אבל הלא תעשה נשאר אצלה, חוץ משתיים. שאסור לגלח, לגבר אסור לגלח זקן בתער, אישה אם יש לה זקן, יכולה, לא חשוב אם זה הודבק או הושתל או טבעי, יכולה לגלח, וכן גם לא תקיפו פאת ראשיכם. אגב, זה צריך להוכיח על זה, זה התחיל להיות מגפה בזמן האחרון. שאתה רואה אפילו יהודים שלנו, סליחה שאני מדבר, שבאים לבית הכנסת, שיש להם כיפה על הראש, שמתפלים 3 תפילות ביום, ולומדים מהגויים להסתפר, אולי תשב רגע. לומדים מהגויים להסתפר, ומגלחים את כל הראש, עושים צלחת. קוראים לזה צלחת? ומשאירים רק עיגול למעלה. קודם כל, יש בזה חשש של דרכי האמורי, כי זה מספר קומה, תלוי בפסיטת ראשי או שיטת תוספות. אבל זה איסור דאורייתא. לא תקיפו פאת ראשיכם. אני לא אומר שחייב לגדל פאות כמו האשכנזים או התימנים שמשמריהם שנוהגים להשאיר פאות, אבל אסור להשאיר, צריך להשאיר, חייב להשאיר לפחות לסברה הכי מקלה 0.5 סנטימטר, 5 מילימטר, שזה מספר 5 לפחות. ואלה מגלחים הכל ומשאירים, וזה כל רגע עובר לב מן התורה. מצווה להסביר להם שזה עוון חמור מאוד. אז אצל אישה יש לה כל הלא תעשה, חוץ משתי אלה, לא תקיף ולא תשחית בעד זקניך. אז לא משתלם לה לבוא לעולם, לכן לוקח לה יותר זמן, לכן התורה נתנה לה 80 יום, לזכר נתנה 40 יום. אז זה נמנו וגמרו. זאת אומרת, אלה תולדות נוח, נוח. האם נוח לא שנברא או נוח לא שלא נברא? היה ויכוח בין חכמי ישראל. בסוף אמרו, נוח לו שלא נברא. אז מה נעשה עכשיו? נברנו. עכשיו שנברא יעסוק בתורה. מה יש לעסוק בתורה? התורה משלימה את המצוות החסרות. אז הקף מוזניים, נגיד יש לו, היום הוא עשה 100 מצוות, 100 עבירות. אבל בעבירות הוא עשה יותר, כי באחוזים, לגבי השסה, העבירות הן הרבה יותר מהרמח. אז מה יעשה עכשיו כדי להכריע את הקף? ללמד תורה. את האלוהים, תלך נוח. על ידי ללמוד תורה, מחפרים הכל. זאת התורה לעולה, לחטאת, לאשם, ולשלמים. כל העושה בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, עושה בתורת... בא רבי יוחנן ואומר, לעולה, לא, פירושו לא. מי שלומד תורה, לא צריך אפילו להקריב קורבנות. עצם לימוד התורה זה מחפר. ככה מעלת התורה היא חשובה. אור החיים, מה כותב? בפרשת בלק, כנחלים ניתן וכגנות עלי נהר. הוא אומר, אדם נכנס לבית הכנסת, נכנס לבית המדרש, כאילו נכנס למקווה העליון, למעלה, וכל העוונות שלו מסתלקים ממנו. רוחץ הכל. ככה מעלה של תורה. ואפילו לא למד, ישב ורק הקשיב. ולא למד, מעלים עליו כאילו למד. אז זה המעלה של התורה, אין יותר ממנה. לכן אמר, זה הדבר החשוב. עכשיו רש"י אמר, נוח, יש דורשים לצבח, ויש דורשים לגנאי. מה זה לגנאי? שיהיו בדורותיו. בדור שלו, כלפי אנשי המבול, הוא נחשב צדיק, אבל כלפי אחרים, לא. האמת שנוח היה צדיק. פרקד רבי אליעזר מובא, 7 אנשים בעולם נולדו מעולים. 7. אני מכיר היום שזה 1,000 שאומרים שהם נולדו מעולים. נדמה להם שהם... אבל 7 נולדו מעולים. הראשון שנולד מהול היה נוח. ואדם הראשון, אחרי שחטא, אמר להם, לצאצאיו, תדעו, מתי התחפר העוון שלי שאכלתי מעץ הדעת? כשיבלה צאצא שהוא מהול, אז תדעו שנמחל העוון. הראשון בעולם זה דור 10 לאדם הראשון. אדם, שאת אנוש, כנן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, 9. 10 נוח. אז נוח נולד מהול, אמרו זה ינחמנו ממעשינו, מעיצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה אדוני. אבל מה זה ינחמנו? למה קראו לו נוח? זה נשון נוחיות. עד אז, אומרת הגמרא, שכל האצבעות היו מחוברות. מכיר כפפה של בחורף של צמר, יש כפפה שהיא חתכה אחת. כל האצבעות, 4. כך היה אדם, ורק הבוען. אז קשה מאוד להחזיק כלשון, מחרשה, מעדר, מקוש, פטיש. אני יודע מה, לתפוס רובה, להרוג מחבלים, זה לא מסתדר. איך אתה לוחץ על ההדק? אז בא נוח הראשון שאצבעותיו היו חלוקות. ולמה? האמת, למה ככה עשה הקדוש ברוך הוא? מפני שאז לא היו צריכים. לא היו צריכים לעבוד את האדמה בכלל. עד המבול, תראו, העולם השתנה מהקצה לקצה, מלפני המבול לאחרי המבול. עד המבול, הגמרא אומרת, לא היה יורד גשם בכלל. ואם היה יורד 1 ל-40 שנה, והיה האדמה הייתה מצמיחה אוטומטית, לא צריך שביעית או שמיטה, זה מתווכח איתך, אוצר בית דין של אוצר, הוא אומר לך, יבול נוכרי, הוא אומר, יבול עקום, אחד אומר, זה מחירת זה, היתר מחירה, לא, כל הבעיות האלה. האדמה הייתה מוציאה אוטומטית כל שנה, את כל הפירות וכל הירקות, ולא היה עונות בשנה. אתה רואה, אחרי המבול כתוב, עוד כל ימי הארץ וזרע וקציר וחום וקור ויום ולילה לא ישבוטו. זו הסיבה, כותב רבנו וחי, שהיו חיים כל כך הרבה שנים. הכי הרבה, מי חי הכי הרבה? כמה הוא חי? תגיד זה במספרים, 9, 6, 9, תזכור, זה מספר שקל לזכור, כי אפשר להפוך את 9. 9, 6, 9 זה הכי הרבה חי. לאיך חיו כל כך הרבה? הכי צעיר, נער נקרא, זה חנוך שעלה לרקיע 365. מה זה? אלא, אומר רבנו וחי, לא היה שינויים של מזג האוויר. מזג האוויר היה אופטימלי כל הזמן 18 מעלות. ולא היה, וגשם לא היה צריך, ואין זה, אז ממנה ההתבלות של הגוף, וההתבלות של אפילו הדירות, הבתים, לך תראה מה קורה ברצועת החוף של מדינת ישראל. כל הבתים שם, כלופי טיח, בתים חדשים, אחרי 5-6 שנים, הכל נופל. בירושלים אין דבר כזה, בפנים הארץ אין דבר כזה, מה קורה? הלחות של הים הורסת, יש שם מלחים, המלח הורס את הכל. אפילו מגבעת, תעשה חשבון, זה שתושב בני ברק, הוא מחליף שתי מגבעות, אתה בקושי אחד. הוא מזיע, כל הזמן זהה ולחות, כל המגבעת שלו, נהיה כמו כאילו שמו עליה מרגרינה, תלמה ואוסם, וזה ביחד. אבל זה של ירושלים, שמזג אוויר הוא יציב יותר. אז כמה שהמזג אוויר היותר יציב, יש יותר קיום של הדבר. אומר רבנו בהי, היו, לא היה להם קיץ וחורף, סתיו ואביב, אז היה כל זה, חיו 900 שנים, 800 שנים, מי שהיה 800 זה צעיר, צריך ללכת לרב לשאול מה קרה, שנפטר צעיר. וככה היו חיים, העריכו ימים. אז הם, לפני המבול, היה עולם אחר לגמרי. אחרי המבול התחיל להיות, אתה רואה, הנה, אברהם אבינו 175. אחרי זה התחיל להתמעט, והיו ימיו 120 שנה. זה מה שהתחיל להיות קצוף. אז זה היה ההבדל בין לפני המבול אחרי המבול. כמו אומרת, היו עוקרים צנון מהאדמה, יוצא להם שם מעיין. אז הוא לא צריך, יש לו הכל. הפרות שלהם, אף פעם, אפילו פרה, לא, שורו עיבר ולא יגעיל. לא יגעיל, לא פלט. אף פעם לא הפילה הפרה אפילו. תרנגולות היו חיים לאורך ימים ושנים. ומטילים ביצים, איזה ביצים משובחות, איזה זה, האוכל היה משובח, הכל היה כמו שצריך. היום הכל הורמונים. אתה אוכל תפוח אדמה, זה בין שבועיים. שמו לו הורמונים באדמה, והאדמה מוציאה. אז מה עשינו? אז זה היה דרסו, אומר, יש דיו דורסים לשבח, בדורותיו. מה זה דורותיו? שתי דורות חי נוח. דור שלפני המבול, ודור של אחרי המבול. תמים היה בדורותיו. אז יש דורשים לשבח, שהוא היה צדיק, צדיק של הדור, ושאומרים לו, לגנאי, שזה רק בדור שלו הוא היה נחשב צדיק, אבל בדורות אחרים לא. והאמת אמרנו שהוא כן היה צדיק. עובדה שהוא נולד, הראשון בעולם מהול. אחריו מי נולד מהול? יעקב אבינו, נולד מהול. אותו הדבר יוסף הצדיק, נולד מהול. דוד המלך, נולד מהול. מחשמו וזכרו בלעם הרשע, גם נולד מהול. זה לעומת זה עשה אלוהים. איוב נולד מהול. אז היו שבעה בעולם שנולדו בלי עורלה. לא היה בהם יצר הרע, לא היה בהם... בלעם מחשמו, כולו תומעה, מה שייך יצר הרע, לא יצר הרע. גם העיניים שלו היו לא מהולים. אז כולו, סתום העין. אז בקיצור, אז מה זה שדרשו לגנאי? אומר, זה גנאי שהוא שבח. מה גנאי שהוא שבח? יש גמרא, גמרא אומרת מסרת כתובות, היי, צרובה מרבנן, דלה מרחמים לבני מתה. אם היית תמיד חכם, שמדברים עליו לפעמים, לא כולם, יש חלק אוהבים אותו, חלק לא אוהבים אותו. זה לא מפשום שהוא לא... הוא בסדר. זה שאתה רואה שאתה הולך לעיר ואתה שואל עליו, וכולם אומרים עליו שבח. אין אחד שמתנגד לו, לא משום שהוא צברן, אלא משום דלה מוכח לאו במילה דשמיה. הוא לא מוכיח אותם, או אם כולם בסדר. חלל שבת, הוא אומר לו, אתה בסדר, הוא אומר לו, אתה צדיק, מחניף לכולם. אז הוא מסתדר עם כולם, אה? גם עם זה, וגם עם האנטי דתי, וגם עם הזה, זה מראה שהוא לא חכם אמיתי. למה? מה אתה מחניף לרשעים? אתה רואה רשע, תוכיח אותו, או לפחות, אל תגיד לו, אתה צדיק. אז גם נוח, בדור שלו היו רשעים. לא היו רשעים כמו בדור של נוח. כמו שאמר המדרש, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, אומר גזל. מה ההבדל בין חמאס לגזל? זו נבלה וזו טרפה. אלא, הגמרא אומרת, גזלן לא יהיב דמה, חמסן יהיב דמה. חמסן, הוא בא לבן אדם, בכוח לוקח לו את החפץ, והוא צועק עליו, אומר, מה אתה רוצה, כמה זה עולה? כך, מוציא בוכתה של דולרים, שם לו, כך. אבל לא רוצה למכור, בכוח. זה נקרא חמסן. אבל גזלן לא נותן, לא לוקח כסף, לא נותן כסף, לוקח בלי כסף. אז למה התורה אמרה חמסן, חמאס? צריך לפרש שזה גזל. אז אמרו, לשון, יש פה רמז, כמה יוצא מילה גזל, אה, מויזה? גזל יוצא 40. יפה. אחר כך יש יצירת הוולד, גם כן 40. 40 יום. וכן, יש לנו גם, המבול היה 40 יום. עכשיו, מה העניין? העניין של, כמו שאמרנו, שיצירת הוולד במאימו, זה לוקח 40 יום. וזה בא לכפר על העריות. לכן, המבול היה על הארץ 40 יום. האמת שהיה הרבה יותר, 150 ועוד. אבל זה היה בהתחלה, ירד גשם 7 ימים. אולי יחזרו בתשובה. לא עזר, התחיל להיות מבול. מבול והרובות, השמיים נפתחו. גם למעלה וגם המעיינות התהום נבקעו, כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נבקעו, נפתחו. והגמרא אומרת שגם אז יש את חמי טבריה, וכן בחמת, היום יש חמי יואב, כל אלה נשארו מהמבול. זה מים של גיהנם, כן יש להם ריח של גופרית. זה גופרית ויש מהשמיים. וזה השאיר הקדוש ברוך הוא סימן מזמן המבול, שידעו מה היה. לכן הם קלקלו ברותחים, נידונו ברותחים. היום לוקחים את המים האלה, מדללים אותם. כל דבר יודעים לעבד אותו. אז היה מבול 40 יום רצוף. אחרי זה לקח עוד 150 יום עד שהמים התחילו לרדת. וכל המבול כולו לקח 12 חודש. משפט רשעים בגיהנם 12 חודש, משפט דור המבול 12 חודש, משפט גוג ומגוג גם כן 12 חודש, משפט המצרים במצרים 12 חודש. אז זה היה המבול, היה במשך, היה 40 יום. אז גזל זה כנגד שפיכות דמים, כי הדם והכסף הוא הנפש, זה אותו עניין. לכן זה היה 40 יום. אותו דבר היה עניין של המבול, שזה בא לכפר על עריות, גם כן היה 40 יום. אז לכן אמר, כי מלא הארץ חמאס מפניהם, חמאס שהוא גזל. לכן אמר, ותשחט הארץ לפני אלוהים, ותמלא הארץ חמאס. מה, לא מובן, הרי, מה רש"י אמר? רש"י הרגיש בשאלה הזאת. על מה היה הדור המבול, העבירה שלהם החמורה ביותר, שישחית כל בשר את דרכו על הארץ. והגמרא אומרת שאפילו בעלי החיים קלקלו מין בשאינו מינו, חוץ מהדגים שלא קלקלו. הדגים האלה יחידים, כן אומר הרדב"ז, מצווה לאכול דגים בשבת, כיוון שהם קדמו בבריאה לפני כולם. מכל בעלי החיים שיש לך, הבעל חי הראשון שנברא בעולם זה היה הדגים, והם התברכו. ולכן אנחנו בשבת מקדימים אותם, זה גם הטעם, הלבוש כותב, שאם יש לך בשר ודג, מה יותר, מה קודם תאכל? הרי צריך לחוץ עדיין באמצע. מקדימים את הדגים, ואחר כך את הבשר. הפשט, בגלל שדג מאכלו קל, והבשר יותר כבד. אז לא יפה שהאדם מצד דרך ארץ ישים עיניים על הדברים היקרים, ואתה לקח את הדבר היותר קל, אם כי היום הדגים יקרים פי כמה מהבשר. אבל ניקח קודם את הדג, אחר כך את הבשר. אבל הרדב"ז אומר, הטעם, כיוון שהם הוקדמו בששת ימי בראשית הבריאה, אז בליל שבת, או בשבת, או בכל סעודה שאתה עושה, תיקח קודם את הדג, שהוא קדם לברכה, ואחריו תיקח את שאר הבעלי חיים המותרים לאכול אותם. אז הדגים לא קלקלו. לכן הפסוק אומר, כל אשר בחרבה מתו. רק מה שביבשה. אבל מה שהיה בים, לא. אבל ירד מבול בים. הרי כל כדור הארץ כולו היה מבול. מקום היחיד שלא ירד מבול, בארץ ישראל. שנאמר, ארץ לא גושמה ביום זעם. לכן, עכשיו זה מתרץ קושיה עצומה. היונה באה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. איך יכול להיות? הלא המדרש אומר שירד מבול. בהתחלה הוריד להם את כל העור. פשט להם את העור. אחר כך אכל להם את הבשר. אחר כך מחל להם את העצמות. כך היה המבול. עכשיו ריבונו של עולם, מאיפה נשאר עלי זית? אלא בארץ ישראל כאן לא היה, לא ירד מבול. המים מהמבול באו ממדינות אחרות, כמו מסוריה, מלבנון, מטורקיה, גם מאיפה? מקוויבק, מסיביר, מכל שאר המקומות, ירדו לפה וכיסו גם את ארץ ישראל. אבל לרדת לא ירד. ואז הפסוק אומר, ארץ לא גושמה, גושמה, הכוונה לא ירד עליה גשמים, ביום זעם, אלה ימי המבול, שהיה זעם גדול. אז יונה באה פה לארץ ישראל, ומצאה עלי זית, וחזרה אליו, אל התיבה, עכשיו זה מובן, עכשיו זה מסתדר. אבל בכל העולם כולו, ירד המבול. ירד המבול, והשחית כל בשר את הכל הארץ. הדגים ירדו לים, אז אם גם על הים ירד, ישו המפרשים, איך חיו? הם צללו לקרקעית הים. בקרקעית הים, החום נשאר אותו דבר. זה דבר ידוע. עכשיו תראה כעת, עכשיו בארצות הקרות, איך פתאום שיש שם קרח, ועובי הקרח לפעמים הוא כמה מטרים מעל הים. איך פתאום יוצאים אחר כך הדגים? אלא בחורף, כשיורד חורף, הם יורדים בצוללים 150 מטר מתחת לפני הים, ושם הטמפרטורה נשארת אותו דבר. ותראו איזה דבר יש במחשמם הגויים הכופרים, כמה הם רשעים. יש כלל בפיזיקה, כלל ידוע בפיזיקה, שאם יש לך חום וקור ביחד, החום עולה למעלה, הקור למטה. עכשיו למשל אתה נמצא במטבח של הבית, אבל מטבח שעובדים, מבשלים, לא שקונים מוכן משלוחים הביתה. מטבח שהגז עובד והתנור עובד והכל עובד, אתה תראה במטבח, טמפרטורה חמה קצת. אבל אם יגידו לך להביא משהו מלמעלה, תעלה, וואו, איזה חום למעלה בתקרה. למה? החום תמיד עולה למעלה. אותו הדבר, תבוא למקווה בבוקר, ב-4 לשנות בוקר, אחרי שהמקווה חם, אתה נכנס, אפשר להיכנס, בוער! אבל אתה מכניס את הרגליים למטה קר. מה קורה? החוק בפיזיקה אומר שתמיד הטמפרטורה למעלה יותר חמה מלמטה. אז מה עושים הבלנים? יש להם את המוט הזה עם החורים, שהם מערבבים את המים, כדי שהמים יעשו רזולציה. שהחום והקור יהיה ביחד. אתה תראה, לפעמים בן אדם נכנס, חצי הגוף שלו למעלה אדום, למטה לבן. ואולי קרח. מה זה? החום למעלה. עכשיו, הפלא הגדול, שבטמפרטורה, למשל של קור או של שלג, אתה רואה הפוך. אתה רואה כשיש לילות קרות, לילות קרה, כמו 0 מעלות או 2 מעלות וכדומה, בירושלים רואים את זה. ויהיה מים, תשים בלי של מים בחוץ, מה יקרה? למעלה כפור, למטה לא כפור. איך זה יכול להיות? הלא החוק בפיזיקה הוא בדיוק הפוך. שם אתה איתי, או פיזיקה לא מעניינת אותך? הלא, זה בדיוק הפוך. אלא, כל המדענים בעולם אומרים, והם לא יודעים תשובה, שזה מגיע ל-5 צלציוס מעל האפס, מתהפך החוק הפיזיקלי. חוק הפיזיקה שאומר שהעלה והקור למטה זה רק מחמש ומעלה. אבל מחמש ומטה מתהפך. למה? לא יודעים. בגלל הדגים. שאם זה היה ככה, אז כשיש חורף, הדגים היו מתים, היו קפואים בתוך המים. מה עשה הבורא יתברך שמו? עשה שזה מגיע לקור שדג לא יכול לעמוד בו ויכול למות, אז עשה שיהיה הפיזיקה הפוכה. שהדגים בחורף יורדים לקרקעית הים ושם הם חיים, אחר כך הם יוצאים. או כמו שכתוב במדרש, תראה בספר הברית מביא אותו, יש דג שהצאצאים שלו לא יכולים לחיות ולגדול אלא באפריקה, אבל הוא חי בארצות הקרות של כמו נורווגיה, שוודיה וכדומה. מה הוא עושה? כשהוא צריך, כשהדגה צריכה להשריץ, היא נוסעת 3,000 קילומטר, מגיעה לאפריקה, משריצה שם את השרצים שלה, הם גדלים, אחר כך שהם גדלים והם מתבגרים, הם לבדם יודעים, בלי נווט, בלי GPS, בלי טייס, בלי כרטיס טיסה, בלי כלום, מגיעים ישר לנמל האם שלהם. זה לא נפלאות הבורא? מי נשם להם את השכל הזה, אם לא הקדוש ברוך הוא? הוא נתן בהם דעת. גמרא אומרת, 7,000 מיני חגבים טהורים, 8,000 מיני דגים היו בארץ ישראל. כשגלו ישראל, גלו עמהם. וכולם חזרו, חוץ מדג אחד, שהוא דג שיבוטה. אז רבי נתן לייבשיץ כותב, שבמסכת חולין מובא, שאמרה לו ילתה לרב נחמן, כל מדש שרה לאן רחם, כל מדש שרה לאן רחמנה, שרה לאן כבטא. כל מה שאסרה תורה, יש דבר מותר. בשר בחלב אסור לאכול, אבל הנה תאכל עטינים של הפרה, תקרא אותו סתיו הערב, ותחוב בכותל, ואתה אוכל אותו. אבל אסור לבשל אותו עם בשר רגיל, אלא רק לפני עצמו. למה? עדיין יש בתוכו את הבלוטות שמפריסות חלב. אבל מותר לאכול את זה. אחרי שמלכת אותו כדת וכדין, וקראת אותו, שתיו הערב זה בסדר. אז אני רוצה לטעום בשר בחלב, תאכל. קוראים לזה אצל הפרות בזז. יש כאלה שאוכלים, אומרים שזה לא טעים, אני לא יודע, אומרים זה כמו מסטיק. וכן, אז זה הדרך. שאלה אותו בשר חזיר, מה הטעם שלו? אמר לה, תאכלי מוח של דג שיבוטה, וזה טעם של בשר חזיר. זאת אומרת, בינתן, זה הטעם של דג שיבוטה לא חזר, ויש לו מוח של חזיר, איך יחזור לפה? לכן לא חזר לארץ ישראל. כולם חזרו, הוא לא חזר. אז זה אומר, ותשחט הארץ, אז עכשיו אני אחזור לשאלה, מה החטא של דור המבול היה? עריות. קלקלו בעריות. נורא והיום מה שעשו. שחיד כל בשר דקו על הארץ. מין בשאינו מינו, כל בעלי החיים, אפילו האילנות. היו נוטעים שזיף, יוצא הפרסק. נוטעים הפרסק, יוצא משמש. וכן זה הדרך. אחד אמר לי לפני כמה חודשים, יש לו בבית עץ ננסי. שמה יש לך עצים ננסיים? אז לא, לא, לא זה כן, תדע, בשולחן ערוך. לא, לא, לא. אז זה שלוש פעמים, מה זה לא. בסדר. אז בקיצור, עץ ננסי, יום אחד, והוא עץ של הפרסק. יום אחד אומר לי, הוציא, דבר נס גדול קרה. הוציא העץ, לא שם מיני פירות. הפרסק, שזיף ומשמש. אמרתי לו, זה ממזר. בן ממזר? בן בנו של ממזר. איך יצא את הבא? זה הנדסה גנטית, זה ככה. אנשים ממזרים, איך אמר צבעון, הוא מצא את הימים במדבר. את מה אומרת ממזר, הביא ממזרים לעולם. אז העצים התחילו להשתנות בגלל בני האדם. אבל תמלא הארץ חמאס, ולני ואיר להם את הארץ ונשחתה, אומר רש"י, שנחתם גדינם על הגזל. אבל מה העניין? מה הקשר של גזל דווקא? הלו כל העבונות שלהם היה עריות, בגלל זה במבול. הרי על זה במים. הרי מה זה מים? טהרה. למה אישה נידה נטהרת במים? זה בדיוק. המים זה מטהרים. למה? כי אתה מחזיר את העולם לבראשית. מה כתוב בספר בראשית? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. בהתחלה הכל היה מים. אז כשאדם מקבל טומאה, הוא צריך להיטהר, צריך להיכנס לתוך מים חיים, כנס לתוכם, משפיל את ראשו מתחת למים, יוצא טהור. זה הטעם. אז הם, כל העוון שלהם, בשביל זה גם כן בא עליהם מים. זה לא בתור, רק עוד נקמה. תיקון. העונש הזה היה תיקון. אז למה, מה נכנס פה גזל? תירוץ חריף מאוד ראיתי. אומר שהם קלקלו. אבל מה קלקלו? כל אחד הלך חס ושלום עם אשת איש. אז הילדים שיצאו מהאשת איש הזאת, הם לא ילדים של אבא שלהם, ילדים ממזרים. עכשיו, כשמת האבא, הם לקחו ירושה מהאבא, וזה לא אבא שלו. כי האבא שלו זה ממזר אחר שהלך עם האישה הזאת. אז ממילא יצא שעריות גרם גזל. כי לקחו ירושה שלא כדין. הוא לא יורש, ממזר לא יכול לרשת את זה, אתה חושב שזה אבא שלו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע נסתרות, זה לא בן של אבא שלו בכלל, זה איזה רשע מהאוב. אז בכולם היו ממזרים, הרי כולם הלכו מין עם שאינו מינו, כולם בגדו, אז ממנה הכל היה גזל. לכן אמר, כי מלאה ארץ חמאס מפניהם, זה עכשיו מובן הפסוק, פניהם, בגלל שהיו חטאו בעריות, אז זה בן דוד של אבא שלו בכלל. וכן, כמו שהגמרא מביאה, אצל רבי בנאה, עליו השלום. יום אחד, היה איש אחד גר בעיר שלו, שומע שאשתו אומרת לבת שלה, היו לו שבע בנים ובת אחת. אומרת לבת שלה, תראי, למה את מתנהגת בצורה לא חכמה? בסדר, תעשי, היא מתירה לה הכל, לעשות את כל העוונות שבתורה. אבל תעשי את זה בצורה חכמה. אומרת לה, תראי, אני מאבא שלך יש לי שבע בנים, רק שישה, רק אחד זה מאבא שלך, השישה לא מאבא שלך.
תלמדי ממני, והוא לא יודע. וזה היה עשה עצמו ישן, והוא שמע מה היא אומרת. זה אמר, הוא הלך טוב לדעת. ישן הר, אומרים ביידיש, תשמע אכבר. תהיה עוד יום, תשמע עוד חדשות. גיליתי עוד איזה תגלית. טוב, זה מה עשה לך, כתב צוואה. כתב, כל נכסיו לבן אחד מהבנים. כך כתב. והחתים עדים. הוא היה פיקח. כל נכסיו לבן אחד בלבד. מכל השבעה, אף אחד לא יירש, רק אחד. טוב, נגמרה השבעה, הוא מת בסוף, קברו אותו, נהיה שבעה, באו לבית הדין, פתחו את הצוואה, וכל נכסיו לבן אחד. אמרו, אנחנו לא יודעים לפתור את הבעיה, זה חידה, אנחנו לא פותרים חידות. הלך לרבי בנה, ובנה היה גדול הדור. בא רבי בנה, קרא את זה, עשה רבים. אמר להם, אין בעיה. מחר בבוקר, אחרי תפילת שחרית, תלכו כולכם לקבר של אבא. בשעה 8:00. תיקחו מקוסים, מעדרים, פטישים. מה עוד יש? איזה קונגו? קונגו. תביא את גם קנדה, לא רק את קונגו. ותקוע על המצבה כל היום. ותגידו, תענה למי התכוונת. תענה למי התכוונת. אמרו, לא בסדר. תעשו כך ותבואו ותגידו לי מה הוא ענה לכם. אלה הלכו למחרת, חזרו, נהיה עד הערב, מהבוקר עד הערב. היקו, היקו את הקבר, לא ענה להם. חזרו אליו, אמרו לו, ירדצנו ולא ענה. אמר, כולכם הלכתם? אמרו, כן, הלכנו. אף אחד לא היה שהחסיר? אמרו, לא רק אחד החסיר. בוא, מי זה? אמר לו, למה לא הלכת? אני ציוויתי עליכם. אמר, מה, אני משוגע בשל כסף, אני הולך להרביץ על הקבר של אבא שלי? אמר להם, כולם ממזרים, רק זה לא. אמר, מי מרביץ על קבר של אבא שלו, אבנו זה רשע, מרושע, זה לא אבא שלו בכלל. אז הלכו אחלה, ואחר כך היה גמרה ממשיכה, עוד, בואו נקצר עכשיו, ויאמר לקוצרים. אז מכאן תראה, זה מלא הארץ חמאס מפניהם, ואמר, הנני משחיתם את הארץ. אחרי זה אמר, צוהר תעשה לצבא. ראשי הביא שני פירושים צוהר. יש אומרים, צוהר זה היה אבן יקרה. ויש אומרים חלון, האמת היה גם וגם, כי חלון היה, אתה רואה בסוף הפרשה, לקראת סוף העניין, ויפתח נוח את חלון התיבה שעשה, היה חלון. וצוהר למה הוא שם? מה זה צוהר? אבן יקרה, אז אבנים יקרות היו יקרות, הוא שם אותה בתיבה בגג, והאירה כמו שמש את כל התיבה. לא היה צריך לא מצבר, ולא שעון שבת, ולא אני יודע מה, היה חשמל חינם. אור חינם היה. אז עכשיו אומר רבי שלמה קלוגר, למה רשי הביא שני הפירושים האלה? יש אומרים ויש אומרים. למה לא הסכימו לי דבר אחד? צוהר, אבן יקרה, צוהר זה גם בלשון הקודש, צוהר זה חלון. אומר אלא, כיוון שיש דורשים לגנאי, ויש דורשים לשבח. ומה ההבדל בגנאי? מראה אומרת, ודוד המלך אומר, ובאויבי ראתה עיני. אנחנו כל הזמן מתפללים שיראו עינינו וישמח ליבנו בבניין בית המקדש. יראו עינינו וישמח ליבנו שמשיח יבוא ובמפלת אויבינו. מה העניין? הגמרא אומרת תלוי. אם האדם צדיק, יש לו רשות לראות במפלת אויבו. אבל אם הוא לא צדיק, אז האויב שלו ייפול, אבל הוא אין לו רשות לראות. ואיפה ראינו? אצל לוט. עוד שתי פרשיות. הוא אומר לו, ההר ההימלט. הוא אומר לו, אל תבט אחריך. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. מה קרה? כיוון שסדום הם היו רשעים, אבל לא, לא היה הצדיק הכי גדול. הוא הצדיק שבסדום, אבל הוא לא הצדיק. עובדה שאברהם אבינו אמר לו, אם השמאל והימינה, אם הימין והשמאילה. למה? היו הרועים שלו, היו גזלנים. נכון? והיא ריב. בין רועה מקנה אברהם, בין רועה מקנה לוט. אבל עדיין אנחנו בפרשת נוח. אבל בקיצור, לא לידיעת היושנים, שלא יחשבו שעבר שבוע כבר. אז בקיצור, הוא אומר ש... נו, הצוהר, אז לא רואה, יש רואה במפלת אויביו, ויש לא רואה. לכן אברהם אבינו ראה במפלת אויביו. דוד המלך אומר, ובאויבי ראתייני. עכשיו, לפי אלה שאומרים שבח, אז זה היה חלון. הוא הסתכל דרך החלון, והוא ראה את כל הרשעים, איך הם מתים. הרי הם גם התנפלו עליו, הביאו עריות ודובים, מה לא היה, מנעו ממנו להיכנס לטבע, סיפור שלם מה שהיה שם, נורא והיום. וגם הוא מקטני המנה היה עד שהקדוש ברוך הוא דחף אותו לתוך הטבע, ונכנס בכוח, הביא אותו לתוך הטבע. אז הוא נכנס, הוא אמר, אולי, האמת שהוא מצדקותו, חשב, אולי הקדוש ברוך הוא ינחם על הרעה בסוף, וזה לא יקרה. אז הוא בסוף נכנס לטבע. ויהי, לשבת הימים, מהמבול היו, אז בא מפני מהמבול. זאת אומרת, מהמבול דחפו אותו פנימה. אז הוא נכנס שם, בסדר. אז לפי זה שאומר שהוא היה צדיק, זה שבח, אז זה היה חלון. לפי זה אומר לא שבח, אז הוא לא הסתכל דרך החלון, אז זה היה צוהר. לכן יש שני פירושים, נושא הביא שני פירושים, מעשה בגמרה. שניהם נמצאים בגמרה, שם הרבי שלמה קלוגר מסביר כך. אחר כך אומר, שניים שניים באו אל נוח, שניים שניים זה בהמה שאיננה תאורה. אבל בהמה תאורה, מכל סוג, היה שבעה. וכמה הם בהמות תאורות? בסך הכל, עם החיות זה עשר, אין יותר. תראו, בעלי חיים שהולכים על ארבע, שנו רק עשרה. שבעה חיות, שהם השבע שנזכרים בתורה, ותאונו, איך כתוב שם? מוישה! שבע חיות, אייל, צבי, ויחמור, ויעקב, ודישון, ותאו, וזמר. אלה שבעה. ובהמות שלנו רק שלושה. עגל, שזה הבן של השור והפרה, גדי, שהוא הבן של העז והעיזה, וכרס, שהוא האח של התאיש. כן, זה כל הזה שלושה, יש כאן, בהמות, ושבע חיות. תיאורות, אלה. אבל אופות, בלי סוף, יש רק 24 לא תיאורות. אז עכשיו למה את עוף השמיים? הוא לא מזכיר לו כלום. גם מעוף השמיים, עוף השמיים גם נכנסו. כל העופות הטהורות, אלפים של עופות, אלפים, וכולם טהורות. יש רק 24 שמנויים בתורה, נשר, הפרס, האוזניאק, וכולי, שם השם הצילנו חומת ותנשמת, אלה לא טהורות. אז עכשיו מה קרה עם העוף הזה? אלא העופות נכנסו מעליהם. אז האמת יקשו, למה הקדוש ברוך הוא לא מפרש לו לנוח? אלא כל הסימנים של הבהמות הטהורות הם חיצוניות. אתה רואה פרסה ששועה, אתה יודע שזה מין טהור. חוץ מחזיר, שהפרסה שלו ששועה, אבל גרה לא יגר, הוא תמאו לכם. אז כולם מכירים את החזיר. אבל את שאר הבעלי חיים הכל הוא רואה. האריאל אין לו פרסה ששועה, וכן אז זה הדרך, הנמר, הברדלס. אבל עופות, הסימנים שלהם הם פנימיים. גמרא אומרת, צריך שיהיה לו זפק, וקורקבנו נקלף. אתה צריך לשחוט את העוף, כדי לפתוח אותו ולראות את הסימנים הטהורים שלו. ויש גם שחולק את אצבעותיו, כשהוא עומד למשל על עמוד, על קו חשמל, אז הוא, הדורס, חולק את אצבעותיו, והוא עומד עם אצבעות בשורה אחת. אז זה עוד סימן. אבל מה, הם כולם באו אליו עם חוטי חשמל, עם מה הם באו? מה, הם לא עבדו בחברת החשמל, לא היה אז חברת החשמל. אז איך ידע? אז העופות לבד נכנסו. העופות לבד, אלה שהיו טהורים, נכנסו. אז הוא די ראה שהטבע קולטת, ידע שזה עוף טהור. מה שהטבע לא קלטה, לא. בהם, זוג, עובדה, עורב הגיע, עם בת זוגו, ורשע עורב. וזהו. אז הגיע גם מעוף השמיים. עוד אומר, אחרי זה, כל החיה הרומסת והבהמה, אומר, איך יכול להיות? איך היו שם חיות, היה שם אריה, והיה כבש, והיה גדי, איך הם לא טרפו אחד את השני? למה לא טרפו? אלא התירוץ הוא, כשיש פחד, עושים שלום. היה פחד של המבול, והם החיות היו כולם בפחד באותם ימים. הם שומעים את המבול יורד, ורואים מה שקורה בחוץ, והם מבינים שיש פה איזה דבר חריג מאוד, והם לא נמצאים בטבע שלהם, אז גם הטבע שלהם כעת השתנה לצורך השעה. היה לו לנוח אוכל לתת להם, לכולם, נתן להם, אבל הם לא טרפו, ואל תגיד שבא המשיח וגר זאב עם כבש, עדיין המשיח עוד לא הגיע. בקרוב יבוא בעזרת השם. כן. איך אמר השועל פעם למדרש אומר, אמר לה, עופות, היה רעב, רצה לאכול עופות. קרא להם, עופות עופות, ציפורים ציפורים, בואו ונלך יחד ונטייל בהרים,
ונלך ביערות בגאיות, כמו שאבותיי ואבותיכם היו בזמן אדם הראשון. אמרו לו, מה קרה לך שואל? אתה טורף. אמר להם, לא, אתם לא יודעים שהמשיח הגיע, וכתוב בפסוק, וגר זאב עם כבש, הפטרה ליום העצמאות, וגדי עם זה ירבץ, ושעשה יונק על חור פתן. אז הגיע זה, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. אמרו לו, בסדר. והנה, תוך כדי זה, הגיעו ציידים. רק שמו את זה, התחילו לזה, ברח השואל. אמרו לו, שואל, שואל, לא ברחת. הלא אמרת שהמשיח הגיע, אז אין כבר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ואין ציידים. אומר לו, אלה הציידים לא מאמינים בביאת המשיח. אז אומר, לכן גרו שמה בחיו שמה בשלום חיו. מה אומר? אחר כך שלח נוח את מי? שלח את העורב, נכון? ויצא יצוב השוב וחזר בחזרה. רשע העורב, אמר לו, בורך שנא אני, ולא ישאיר רק שניים. וגם אתה שונא אותי, אתה שולח אותי שם, אם תופס אותי המבול, אם תופס אותי איזה זאב או איזה כלב או איזה מישהו ויטרוף אותי, מה אתה עושה? למה אתה שולח אותי? הסתובב, הסתובב וחזר. מכאן הגמרא אומרת שאדם שואל איזה שאלה, אומר, ואין תשובה, או שאלה לא לעניין, אומר לו, עורבה פרח. מה זה עורבה? כמו שהעורב טס והקיף את הטבע כפה אחת ושתיים וחזר, ככה גם הדברים שלך דברים בטלים. עורבה פרח, יענו לא היה ולא נברא. ואחר כך שלח יונה. אומר, מה העניין ששלח יונה? אבל צבי הירש, עליו השלום, כותב, למה בהתחלה שלח יונה עורב, נוח שלח את העורב, ואחר כך הוא רק שלח את היונה. הוא אומר, הוא רצה לדעת מה המצב בחוץ. האם נשארו הרשעים, לא נשארו, נימוחו, לא נימוחו. אז הוא ידע סימנים לפי העורב. אז הוא אמר, אם אני אשלח יונה, יונה לא יודעת לזהות רשעים, היא צדקת. אז היא לא תכיר רשעים. עכשיו הוא אומר, אם אתה רוצה לשלוח איזה אחד משלך לאיזה עיר, לדעת מי התושבים שלה, ומה מעשיהם? תשתה אחד צדיק, מאיפה ידע? הוא לא מכיר רשעים, הוא לא מכיר רשעות. הוא רואה את כולם, זה עם זקן, זה עם כיפה, זה עם זה. הוא חושב שכולם צדיקים, הוא לא יודע שיש ביניהם רשעים. אתה צריך לשלוח אחד שהוא חצי משכיל כזה, יש לו גם וגם. נוס על נוס. חצי חצי. וזה הוא חצי משלהם גם. אז הוא ידבר עם הרשעים, ואז הם יראו שזה איש משלנו, יתחילו לדבר איתו אותם דברים, דברי כפירה, דברי הווי, דברי נבזות, נבלות וכדומה. אבל אם תשלח אחד צדיק, הם יזהרו ממנו, לא יראו לו שהם כאילו צדיקים. אז הוא אומר, גם כאן, שלח נוח בהתחלה את העורב, אמר זה עורב, מין במינו, יגלה בהם, אם יש שם רשעים, אין רשעים, אבל העורב לא רצה לעשות, שלח את היונה, אחרי שבעת ימים. אלה שבעת הימים, תסוב אליו היונה לעת ערב. רבנו היעבץ כותב שזה היה יום שבת, שבעת הימים. אומר, וידוע הוא שיונה שומרת שבת. לכן היא לא חזרה, לא רצתה לטלטל, עד שחיכתה שיצא השבת לעת ערב, ואז הביאה איתה את העלי זית הזה. כותב הרדבז, ואני כשהייתי במצרים, הוא היה רוב ימיו במצרים, כי גלו אז מספרד והגיעו למצרים. הוא היה ראש הרבנים במצרים. היה שם קרוב ל-500,000 יהודים הגיעו. מכל החלק גדול, זה 250,000, היו שם לפני כן. ועוד 250,000 הגיעו מהמגורשים בספרד. והרדבז היה באותה תקופה חי. הוא היה ראש הרבנים שלהם. כל השאלות, כמה שאלות הם שואלים אותו. למעלה מ-5,000 שאלות יש לנו שהם נתפסו. יש עוד 30,000, הרב חידה כותב, שהוא היה באקדמיה הצרפתית, הוא מצא אותם שם, נתנו לו 3 ימים לשבת שם, וראה את הכתבי יד של הרדבז, רבי דוד בן זמרה, כך היה שמו הרדבז. היה עוד רדבז, זה היה לפני 100 שנה, 150 שנה, זה היה רב בצפת, הוא חיבר פירוש על הירושלמי. אבל זה הרדבז. הרדבז בסוף ימיו נקבר בצפת. הוא במערה של האלשך, שם הוא קבור. אז הוא הרדבז כותב, ביותי במצרים ראיתי דג
שהוא לא יוצא ממקומו כל השבת. זה דג שומר שבת. אומר, זה אחד הטעמים למה אנחנו אוכלים דגים בשבת. כי הדגים, הם, יש להם שמירה. הם שומרים שבת, שומרים מצוות, כאילו לא מחלל שבת. זו הסיבה, אומר, זה היונה. אומר, מי זאת היונה? אומר, העורב זה יצר הרע. והיונה זה הנשמה של האדם, נמשלה ליונה. כן, הגמרא אומרת, כנסת ישראל נמשלה ליונה. יש מעשה נורא עם רבי קרוספדאי. רבי קרוספדאי חמיד ליבה. הזוהר אומר, היה עולה שישי כל שבת. ממנו למדנו עליית שישי חשובה. רבי קרוספדאי היה בזמן רבי שמעון בר יוחאי. יום אחד שני תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי הגיעו לכפר שהוא היה גר שם, אבל הוא לא היה בבית, הייתה אמו שם. אז נכנסו אצלה לבית, שאלו איפה, אמרה להם, בואו תשבו, תאכלו, הכינה להם לשתות, הכינה להם לאכול, והדליקה להם את הנר, אמרו, תשבו, תלמדו. ישבו לומדים תורה, והנה, תוך כדי לימוד, היו עוסקים בעסק שאדם פרידת הנשמה מהגוף. מה קורה בשעה פרידת הנשמה מהגוף? והם מדברים, והיא שומעת, אומרת, לא, למה הם לומדים סוגיה כזאת? מה קרה? מה זה? מיד הלכה, ראתה הנר, שהיה שמה, שהדליקה אצלה בחדר, נכבה. אחר כך אתה יונה, מורטת את, 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 את הנוצות שלה. אמרה, וואי, מי יודע מה קרה עם הבן שלה? רצה מהר, ידעה איפה הבן שלה נמצא, הלכה לראות, ראתה שהוא נפטר. נשמתו פרחה. והתחילה לבכות ולצעוק ולבכות ולהתפלל, וחזרה נשמתו אליו. חזרה לחכמים, אמרה להם, מהר תתפלו על הבן שיחיה וזה, וככה היה. וחיה, היה תחיית המתים. אחר כך אמרה להם, תדברו כעת על תחיית המתים, דיברו על תחיית המתים, אחר כך הוא הגיע, עברי. אז ראינו, הנשמה נמשלת ליונה. זה הנשמה שלו באה, כאילו להגיד לו, להגיד לה, שהוא במצוקה, שהוא עומד להסתלק מהעולם. אז זה העניין של הנשמה. ואז אומר הזוהר הקדוש, זה הנשמה בלילה, היא יוצאת מהגוף. ואחר כך היא חוזרת בבוקר, ובאה נכנסת לתוך הגוף. והנה עלי זית תרף בפיה. מה זה עלי זית? אומר, הזית הוא קיים עץ, שהענפים שלו, בין בחורף, בין בקיץ, נמצאים באילן. כל האילנות ערומים. תראה הגפן, לכלל אתה לא רואה כלום, מקלות שחורים. זה מה שאתה, אתה לא מאמין שזה גפן. אתה מגיע אביב, וזה מתחיל לצמוח ולצאת איזה אשכולות, וכן אז זה הדרך, כל העצים. אבל הזית נשאר כל הזמן. מה זה הזית? עניין של מסירות נפש. אומר הזוהר, ובבוקר, היונה, זה הנשמה שלך, חוזרת. והנה על הזית תרף בפיה, זה כעד שמה, תקום! תגיד מהר, זה כעד שמה בעונתה, בזמנה, לפני שעבור הזמן. ותמסור נפש, תלמד מהזית, שיש לו מסירות נפש, הוא קיים אפילו בשלגים, בחור, בחורף, בסערות, ברוחות. בכוונה עשה כן הקדוש ברוך הוא, שאדם ילמד מהאילנות, מכל הבריאות שהוא ברא, כדי שילמד מהם את כל העניינים שצריך האדם לעשות. הרי זה ראייה, ויחן נוח איש האדמה, ויתע כרם, אז האמת, מה קרה? שנטע כרם. יש בזה כמה פירושים. ודאי נוח לא סתם בן אדם, אנחנו נבוא ונדבר עליו, שנטע כרם ועשה יין, ובאותו יום שנטע, הגמרא אומרת, באותו יום צמחו ענבים, באותו יום הוא שחט אותם, באותו יום נהיה יין, באותו יום משתכר. זה דבר לא טבעי, זה הכל דרך נס. אבל יש בזה עניין. יש ספר ארונו של יוסף. הוא כתב פירוש על התורה. הוא כותב שנוח ראה שדם היה מבול בגלל גזל. אז הוא פחד מגזל. אמר, מה אני אעשה? איזה עסק אני אעשה עכשיו? עכשיו יש לו צאצאים, כלומר, נולדים לו צאצאים. אז העולם מתחיל להתפשט, והקדוש ברוך הוא אומר לו, פרו ורבו, שירצו על הארץ. אז הוא אומר, כל עבודה שאני אעשה, יש בה חשש גזל. אומר, הכי טוב, עבודת האדמה. אומר, עבודת האדמה אין גזל, יש לך אדמה שלך, קרקע שלך, תעדור, תנקש, תזרע, תשתול, תצמח, תמכור, זה לא גזל. זה אתה לא הורגז. אומר לכן, נוח עשה כן. אבל בזוהר מובא שהשכינה נקראת כרם. והגפן, הרי האישה נמשלה לגפן, יש לך גפן פוריה. וגם השכינה נמשלה לגפן. זה מה שראה יוסף הצדיק, ששר המשקים מראה לו בחלום, בגפן שלושה שריגים, אז הוא הבין שהוא עומד לצאת, ושלושה שריגים זה שלושה אבות, ועוד כל זה, ועוד שלושת ימים, יספרו את ראשך, ושבחה על קניך, וכל זה. אז גפן נמשלה לשכינה הקדושה. למה? אומר הזוהר שהשכינה לא יכולה לסבול אנשים זרים, גויים, בתוכה. זה מה שרוצים לעשות כעת גיורים, רפורמים, ולהכניס לנו לתוך כרם ישראל, לא יצליחו. לעולם. למה? כי השכינה היא שומרת על עם ישראל, שומר עמו ישראל לעד. אז זו הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, והשכינה פה נמצאת איתנו. אז היא בחינת גפן. והגפן, ידוע, לא תקבל הרכבה משום אילן. תנסה לשים שם תמר, תנסה לשים שם זית, לא יקלוט בשום פנים באופן כלום. אז זה סוד שעם ישראל, הוא לא כל גוי או גר זר שיכנס בתוכו, סופו להסתלק. זה אילן שהוא ללא הרכבה. יש מדרש אחר שאומר גם על הזית אותו דבר. זו הסיבה שהיונה הביאה עלי זית. אבל גפן זה דבר ידוע ומפורסם. אז לכן נוח רצה להראות לצאצאיו מוסר השכל. דבר ראשון, ראיתה כרם. להיזהר שלא לקחת הרכבה משום דבר אחר, משום דבר. עכשיו מה עשה? אז הרשע. הרחם אבי כנען, והגד שני אחיו. זה, והיום הראו כנען, עבד עבדים ילה אחיו. מה זה עבד עבדים? עבד של עבד. זה הכי קשה. אחרי אנחנו אומרים בסליחות, עבדים משלו בנו, פורק אל מידם. שעבד כי ימלוך, זה הכי קשה. שלמה המלך במשלה, פרק למדה, פרק האחרון, אומר, תחת שלוש רק זה ארץ. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבע לחם, ושפחה כי תירש גבירתה. זה מה שקורה לנו היום. שולטים עלינו, אומר לך ירושלים השלמה, כך וכך שנים משחרור ירושלים, איזה שחרור, אתה מקדש חרב, אנחנו בגלות, תינוקת בת שלושה חודשים, נרצחה, זה משהו לא מובן בשכל האנושי. בעבוד, במסכת קלה כתוב, שאם יש אבונות בדור, אז צריך, היום ראש חודש, אסור להצטער הרבה, אבל צריכים לשוב בתשובה. אומר ספר, במסכת קלה, שאם יש אבונות בדור, הקדוש הוא לוקח גדולי הדור לכפר על הדור. כשאין גדולים בדור, לוקח תינוקות של בית רבן. אין תינוקות של בית רבן, זה, תינוקות של בית רבן זה מגיל 5 ומעלה. גמולי חלב זה מגיל 2 ומעלה, אבל יש יונקש עדיין, זה יותר קשה מהכל. תינוקת בשלושה חודשים, הדור מה ראתה? חלב אם בקושי ינקה. אתה צריכה להרג בלב ירושלים, לכפר עלינו. זה קורבן נורא והיום, זה מחייב אותנו בתשובה גמורה. זה מראה כמה צריך אחדות, כמה צריך אהבה, כמה צריך שלום, כמה לא לרדוף כבוד ולא לרדוף פרסומות ולא לרדוף את כל שאר הדברים ההבלים שיש בחוץ. זה צריך להתחזק, להתחזק עוד ועוד. עוד, אומר, אז זה אמר, קנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כך כתוב במסכת אבות, נכון? אומר הקנאה, זה מי זה היה הראשון קנאי בעולם? ידידיה? קין היה הקנאי הראשון בעולם, קנאה מהבל. אחר כך תאווה, זה דור המבול. מלאים תאוות, שטופי זימה היו. אחר כך, והכבוד, זה דור הפלגה. אגב, דור הפלגה, בשתי מילים, דילגנו על זה היום, דור הפלגה, אומר המדרש, כמה שנים, מוישה, לקח להם לבנות את המגדל. 43 שנים בנו את המגדל. מה היה גובהו של המגדל? אומר המדרש, גובהו של המגדל הגיע, כתוב במדרש, רגע, תן לי לזכור, 5,000 וכך וכך, 800, עשיתי חשבון, יצא 2,600 מטר, 2 קילומטר, פסיק 600. אפילו בדובאי בנו כעת מגדל, נכון? שמאי. בדובאי זה היה? כן, 818. אבל אל הם ניסו, מנסים להגיע אליהם ולא הגיעו. והקדוש ברוך הוא הפיל אותם. שליש, עלה באש, ליס טבע באדמה ונשאר שליש, וגם זה הלך ונחרב. וזה נמצא עד היום בבל העתיקה, בבל. אבי עליו השלום סיפר לי שהוא היה צעיר, נסע יומיים מבגדד ברכב עד שם, כדי לראות אותה, כי יש ברכה לומר כשרואה את מגדל בבל. ככה הגמרא במסכת ברכות אומרת. אז היה זה ככה עשו. והקדוש ברוך הוא בלל שם שפת כל הארץ, משם מפיצם בעזרת השם, יעקור את כל הגויים וכל שונאי ישראל מהעולם, וישליך אותם לים הגדול, וישראל ישכון לבטח, וישלח לנו משיח צדקנו, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, וחדש עלינו ועליכם חודש טוב ומבורך, וגשמים ביתם יהי רצון. ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא לזכות.
לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקבר שמרבה ועמד ורק יעוטה וימליך מלכותי ויצמח פולקני ויקרב משיחי בחר יכול ובמכון ובחר בכל בית ישראל בעגלה בזמן קרב ובאמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעמי עליה יתברך, והשתבח ויתפאר ויתעלה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי דקודשה ברכה.